עד כאן למדנו במאמר את הדרגות השונות שיש בשופר. כן? דיברנו באופן כללי שמצאנו שיש שש דרגות בשופר. שופר רגיל של... שופר של בית ראשון, בית שני, שופר של יובל, יום כיפור, שופר של מתן תורה, השופר הכי נעלה והשופר גדול, שיהיה לעתיד לבוא. דיברנו שזה נקרא מקרן ימין של העיל, לעומת השופר של מתן תורה, היה קרן כיפור.
יש עוד של אלו, זה עוד יותר נמוכה.
זה מנהג רק, כן. עכשיו אנחנו מסעיף ד' אנחנו עוברים. לא, מה שהיה במתן תורה זה קרן כיפור. עכשיו אנחנו מסעיף ד'
123.
אז בי פרק ד' אנחנו עוברים לחלק השני של המאמר, אולי בעצם לבשורה העיקרית של המאמר, החידוש של המאמר. שבו מהחלק השני אנחנו נתחיל איפה העניין של השופר גדול מתבטא בעבודת האדם, בעבודת השם, בחיים שלנו, ונלמד גם יותר לעומק מה המשמעות של השופר גדול, שלמרות שהסברנו שסוף פרק ג' שכתוב יתקע, לא יתקע אלא יתקע, אמרנו שזה מראה שמדובר בגילוי אלוקי שבא מעצמו בלי התערות הדלטטה, זה בא לעורר את העובדים והנידחים, והסברנו שהעובדים והנידחים הם לא שייכים לעשות שום עבודה, הם עובדים ונידחים, ואז הגילוי יבוא כאילו מעצמו. פה אנחנו נראה שזה לא בדיוק, אבל ביחד עם זה גם איך משלבים את זה, נכין מסעיף ד' ועלה. והנה, דבר בתחילת המאמר, אנחנו הרי במאמר הזה מתייחסים, התחלנו במאמר של אדמו"ר הזקן, היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, על זה מבוסס המאמר שלנו. תחילת המאמר של אדמו"ר הזקן, לאחרי הדיוק בפסוק, היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, אז מה אדמו"ר הזקן מדבר במאמר, מה הנושא שמדובר שם בתחילת המאמר, וזה שאומרים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך. למה אומרים בראש השנה תחילת מעשיך? הרי השאלה הידועה והפשוטה, הרי תחילת מעשיך היה בקפה אלול, לא בוו ולא ביום השישי של הבריאה, שזה א' תשרי. אז הוא מסביר, הוא כי בכל ראש השנה הוא התהוות כל העולמות מחדש, כמו שהיה בפעם הראשונה. ראש השנה נקרא תחילת מעשיך, זאת אומרת, בעצם השאלה כרגע היא לכאורה העולם ממשיך כמו שהיה קודם, וכאילו מה שהוא אומר במאמר אז מועד הכן, הרי בפסוק כתוב זיכרון ליום ראשון אומרים תחילת מעשיך, אז לכאורה זה סתירה. אם זה זיכרון ליום ראשון, פירושו שההתחלה הייתה אז, לפני 5782 שנה, ועכשיו זה המשך. אם אומרים תחילת מעשיך, אני חושב שזה ממש עכשיו מתחיל. מה אדמו"ר הזקן מסביר שם? שכל שנה יש התחדשות מהמקור, חיות כזו שאף פעם עדיין לא הייתה פה בבריאה.
כמו פעם ראשונה.
זהו שאומרים בראש השנה זה יום תחילת מעשיך, כי בכל ראש השנה הוא התהוות כל העולמות מחדש, כמו שהיה בפעם הראשונה. אוקיי, אז אם כך, על פי זה הסברנו, מה זה נקרא? זה היום תחילת מעשיך. אבל מה, לפי זה, מה הביאו בחצי השני? זיכרון ליום ראשון. אם כל שנה מתחיל מחדש, אז אין לו שום קשר למה שהיה קודם. משהו חדש לגמרי. מה זה זיכרון ליום ראשון? מהו, מה שכתוב זיכרון ליום ראשון? שמה אנחנו מבינים מהביטוי הזה, שראש השנה הוא רק זיכרון ליום ראשון? אז הוא אומר כי בכל זאת יש הבדל גדול בין אופן ההתהוות שהייתה בפעם הראשונה לבין מה קורה עכשיו. יש שינוי. אנחנו רק זיכרון ליום ראשון. זה לא חוזר על עצמו בדיוק כמו שהיה ביום הראשון, אלא זה רק זיכרון ליום ראשון. ומה ההבדל בין מה שקורה עכשיו למה שהיה בפעם הראשונה? מסביר כי בתחילת הבריאה המשכת הרצון והתענוג בבריאת העולמות הייתה מצד עצמו. פעם הראשונה כשנברא העולם הרי לא היה בכלל מציאות של נבראים, לא היה מציאות של מישהו שמעורר בעבודתו את הרצון לברוא עולם, היה עולם חסד יבנה, רק חסד מצד עצמו, התארות הזה לעילה לבד. זה היה בתחילת הבריאה. אבל ועכשיו, זה שבכל שנה אנחנו רואים שהעולם מתחדש מחדש, עכשיו זה לא קורה לבד. מאז בריאת העולם, מאז בריאת האדם, יש שינוי בסדר. כבר לא היה, כבר לא ממשיך מעצמו. זה חייב לבוא על ידי עבודה של מטה. תחילת הבריאה המשכת הרצון והתענוג בבריאת העולמות הייתה מצד עצמו, כי חפץ חסד. ועכשיו בהתערות הדלתתא תליא מילתא. ככה מסביר אדמו"ר הזקן, שהיום כל העבודה תלויה בנו. כן? ופה נראה עוד מעט, פה השאלה שתישאל, איך זה מסתדר עם העניין של התעקע מעצמו. זה בעצם השאלה שתתעורר לנו. אם זה מעצמו, אז בעצם אנחנו מבטרים על ההתערות הזאת לתת, זה עוד מעט אנחנו נראה. אבל לפני שנפרט את השאלה, נראה עוד נקודה. הוא מבאר, את מובה כן שהוא אומר שמהשנה השנייה והלאה קורה משהו שלא היה בפעם הראשונה. מהשנה השנייה והלאה הסדר הוא שתלוי בעבודת האדם. אז הוא מסביר שמה, הוא מבאר, שהעבודה, איזה עבודה שלנו מעוררת את העניין, שהעבודה, התערותא דלתתא, שעל ידה ממשיכים הרצון והתענוג בבריאת העולמות, מהי בדיוק העבודה שלנו שפועלת לעורר כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, להמשיך את הבריאה ולהתענג מהבריאה ולרצות להמשיך חיות מחודשת לבריאה. זה מסביר שם שזה בעצם מה שהגמרא אומרת, וזה מה שאנחנו עושים כל שנה בראש השנה. כמאמר רבותינו ז"ל, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה, אמרו לפני מלכויות, חולי, זיכרונות חולי, והוא במה בשופר. זאת אומרת, בזה שיהודים תוקעים בשופר בראש השנה, זה שיהודים מתפללים, אומרים את הפסוקי מלכויות, פסוקי זיכרונות, בזה אנחנו מעוררים את התענוג האלוקי בעבודה שלנו, ובזה אנחנו מעוררים את הרצון שלו להמשיך הלאה את החיות לשנה נוספת. אז זה, קודם כל, ההבדל בין מה שהיה בשנה הראשונה, למה שקורה אחר כך. מה באמת סיבת השינוי הזה? דהיינו, מה באמת היה אכפת לקדוש ברוך הוא? שכל הזמן זה יהיה מצידו. למה זה השתנה מאז בריאת האדם, שצריך שזה יהיה בעבודה של עם ישראל? זאת אומרת, והטעם על זה שההמשכה עכשיו היא על ידי עבודת האדם, מה הסיבה שזה צריך להיות עבודת האדם? זה הכל רק קדימה לשאלה העיקרית, איך יכול להיות להתעקע מעצמו. לפני שהוא הולך לשאול את השאלה, הוא קודם כל מעצים מאוד את החשיבות של עבודת האדם. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה עבודת האדם. יש חשיבות גדולה. אחרי שנעצים את זה, אז נראה, נשאל את השאלה, מה קורה אם לעתיד לנו. אז הוא מסביר שם הטעם על זה שההמשכה עכשיו היא על ידי עבודת האדם, וכעל ידי שההמשכה עכשיו היא על ידי עבודתם של ישראל, בגלל שעכשיו כל מה שהעולם ממשיך להתקיים, זה בגלל שהעם ישראל עושים את העבודה ומעוררים את הרצון האלוקי להמשיך את הבריאה. לשורש ישראל הוא בעצמות, עם ישראל מושרשים בעצמותו יותר מכל הבריאה. כל הבריאה כתוב על זה שזה בא מחיצוניות הרצון. כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, ודאי שהוא רוצה, עכשיו זה לא יניע. אבל כל אשר חפץ השם עשה. אבל הרצון שלו בכל הבריאה זה נקרא רצון חיצוני. הרצון העיקרי והפנימי והתכליתי זה עם ישראל. מי שמושרש בעצמותו זה עם ישראל. אז במילא, מכיוון דשורש ישראל הוא בעצמות, אז הרצון והתענוג שנמשכים עכשיו, התענוג האלוקי מעבודת האדם, הוא במילא הרצון האלוקי להמשיך את הבריאה, כתוצאה מעבודת האדם, הם נעלים יותר מהרצון והתענוג שנמשכו מצד עצמם מתחילת הבריאה. מה שנמשך בתחילת הבריאה זה דרגה נמוכה. מה שנמשך לא מצד עבודת האדם, מה שנמשך מעצמו זה מחיצוניות הרצון. אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שהעולם יקבל, כדי שהכל יימשך מעצמותו ממקום הרבה יותר עמוק ונעלה, אז צריך שהמעוררים את העניין יהיו עם ישראל שהם מושרשים בעצמותו, ולכן העבודה שלהם כל כך יקרה וחשובה. מילא, אם אנחנו מבינים שתכלית העניין ותכלית המטרה שהכל יעבור דרך העבודה שלנו, זה הסדר, כך הקדוש ברוך הוא קבע, אז על פי זה נשאלת פה שאלה חזקה. ועל פי זה צריך להבין, עכשיו צריך להבין איך זה יכול להיות שקודם דיברנו בעריכות שהשופר שיהיה למשיח יבוא, ואם הוא יתקע בשופר גדול, אמרנו שהשופר גדול זה הטופ שבטופ, זה השופר הכי נעלה שיש, כן? נמשך מעצמותו, כן? יתקע. ומי פועל את זה? לא, לא, יתקע מעצמו. אחרי זה סותר את העניין שאמרנו קודם. על פי זה צריך להבין איך יכול להיות שהשופר דלמעלה, פנימיות רצון העליון שנמשך עכשיו, מה שהיום נמשך מלמעלה, דהיינו מה שהקדוש ברוך הוא ממשיך את פנימיות רצונו מאז בריאת העולם, דהיינו יותר נכון מאז בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני ממשיך לבריאה את הרצון הפנימי שלי בגלל עם ישראל, בגלל עבודתם של עם ישראל, בגלל שהם אומרים הלכויות זיכרונות ומתוקים בשופר. אז עכשיו המשכת השופר בדרגה הנמוכה כל שנה בראש השנה, שזה ממשיך עונג אלוקי בבריאה. מי ממשיך את זה? המשכתו היא על ידי עבודת האדם. אז השופר הרגיל בדרגה הבסיסית, מי פועל את זה? האדם, עם ישראל. ואילו והשופר בעתיד לבוא, שהגענו לדרגה השישית, שופר הכי נעלה, שזה שופר סתם, שנאמר לעתיד לבוא ביום ההוא יתקע בשופר גדול, שהוא שופר גדול, איך זה יימשך, אמרנו, השופר גדול? ימשך מעצמו. בלי התערות הדלת עד הכלל, אומרים, יתקע, יתקע מעצמו, דהיינו, מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מלמעלה החליט לתת את זה. אז אני שואל את השאלה, אם הכלל עובר, הכלל עובד שחייב להיות שעבודת האדם תמשיך את עצמותו, איך פתאום העסק משתנה, והנה עכשיו יהיה גילוי של משיח, היום הוא יתקע בשופר גדול, יתקע מעצמו, אלא נעלם עבודת האדם. כל הזמן זה הרי התכלית, כל המטרה, כל הזמן.
זה לא דבר מבין לדבר.
מה הכוונה הדבר?
התעוררות של ישראל שזה מעצמות מביאה התעוררות בלי...
אם זה תלוי בנו, אם זה תלוי בנו, אז זה שוב עבודת האדם. צריך למצוא פה איזה נוסחה...
גם אם זה כרגע לא אנחנו תוקעים פיזית, אלא...
זה השאלה, אנחנו לא...
אין גורם שהוא תלוי עכשיו בנו.
לכאורה, על פי פשט, פשוט התעקע מעצמו, מבינים שאין אף אחד שפועל כלום? ככה זה נראה. המשך בביור המשך אנחנו נראה שיש כן עבודת האדם, ולמה אנחנו לעבודה הזו לא מתייחסים באופן שהם פועלים את זה כאילו באופן ישיר, אלא אומרים שזה כאילו יתקע בעצמו. צריך להבין את הנוסחה איך לחבר את זה, אבל זו השאלה.
כן, אבל אולי זה הוא השינוי לעתיד לבוא.
מה?
זה השינוי של
העתיד לבוא. אבל לא יצטרכו עבודת האדם, זה הוא שואל. המשכת העצמות תלוי בזה שיהודים שמושרשים בעצמות ממשיכים את זה. אז איך זה יכול להיות שכשיגיע המשכה יותר נעלית, גם זה כן בא מעצמו. אבל אחרי שאנחנו מזכירים שהנעלה תלוי בנו, אנחנו הפנימיות של הרצון שלו, אז איך פתאום זה נעלה?
הגענו לסבב, זה לא תלוי.
אז הוא אומר ככה, זה ברור שיש מעלה בעבודת האדם, אי אפשר לוותר על זה. השאלה שנשאלת היא, איך זה יכול להיות שפה אנחנו מוותרים על עבודת האדם? זאת אומרת, כדי להבין את זה, בואו נקדים קודם כל, ונביא דבר מעניין, שיש קשר מאוד מעניין בין שופר, בדרגה פשוטה, שופר סתם, שתוקים היום בבית כנסת בחודש תשרי, בעזרת השם בראש השנה, לבין השופר גדול של עתיד לבוא, בדרגה הכי גבוה. יש קשר בין השופר סתם לשופר גדול, ודרך הקשר הזה אנחנו עוד יותר נעצים, שלכאורה השופר גדול כן תלוי בעבודת האדם, ומה הוא, ואיפה.
והנה,
אומרים שאפילו הדרגה הכי גבוהה קשורה לשופר סתם. איך? הנה מבאר במאמר, יש במאמר שאדמו"ר הזקן הוא מסביר, וזה של עתיד לבוא יתקע בשופר גדול, הוא על דרך שופר דראש השנה עכשיו. זאת אומרת, השופר הזה שאנחנו תוקעים בראש השנה זה מצווה. ומצוות לא בטלות לעתיד לבוא. אז מצוות אנחנו נעשה גם לעתיד לבוא. במילא, מי יפעל את השופר גדול שיהיה, יתקע בשופר גדול, אומר זה על דרך וזה כאילו בא כתוצאה מהשופר שלנו. כי מצוות אינם בטלות לעתיד לבוא. אלא שאז יהיה השופר במדרגה נעלית יותר, שופר גדול. כמו זקן אומר שמה, שהשופר הגדול של העתיד לבוא, הוא יהיה באופן כזה שהוא קשור לשופר סתם שלנו. מה, איפה רואים שזה קשור, איפה נעצים את הקשר? זה לא מוסיף ויש לומר, יש לזה מקור מעניין, מקור מעניין בגמרא. יש שאלה ידועה בגמרא, מתי משיח יבוא? באיזה חודש משיח יבוא? האם משיח יבוא בתשרי או בניסן? בעצם זה לא רק שאלה של תאריך, זה רק הכוונה היא שאומרים שיבוא בתשרי, אז אנחנו לא מחכים לו 11 חודשים, ואלה שאומרים שיבוא בניסן לא מחכים לו את 11 שלום. אלא השאלה היא מה סוג העבודה שמביאה את משיח? האם מה שתשרי מסמל, או האם מה שניסן מסמל? ובואו נראה מה הגמרא אומרת. כל אחד מהדעות מביא הוכחה לשיטתו. אז בואו נדבר כרגע על הדעה שבתשרי תהיה הגאולה. כתוב ככה, יש לומר שהמקור לזה שיתקע בשופר גדול שייך לתקיעת שופר דראש השנה. נקודה הזו שאדמו"ר הזקן אומר שהשופר הגדול שיתקע לעתיד לנו, יש לו שייכות והוא תוצאה מהשופר שאנחנו תוקעים בראש השנה, יש לזה מקור בנגלה. ומה דעית בגמרא? בטעמו של המנדאמר בתשרי עתידים להיגאל. מה אתה? מה המקור? מה ההוכחה של אותה דעה בגמרא שהגאולה תהיה דווקא בתשרי? אז הוא אומר, הוא אתי השופר שופר. הוא מביא גדירה שווה. יש פסוק, הוא אומר כתוב, שצריך להיות בתשרי כתיבה, אחת יקרו בחודש שופר. הקטל הם חגים, זה ההמשך. אז בתקיעת שופר של תשרי כתוב תקעו בחודש שופר. וכתיבת כתוב אצל הנביא ביחס הגאולה עתידה, ביום ההוא היא תוקע בשופר גדול. אומר אתה, אומר אתה דעה הזו במשנה, סליחה בגמרא, ששופר שופר זה גזירה שווה. כמו שהפסוק שאומר תקעו בחודש שופר, באיזה חודש זה? תשרי. ומילא כשכתוב ביום ההוא יתקע בשופר גדול, זה גם תשרי, ככה הוא אומר. זאת אומרת, שלפי דעת רבי אליעזר, זה הדעה של רבי אליעזר שם, שבתשרי עתידים להיגאל, זה קשור לשופר של ראש השנה. וזה בעצם מקור, למה שאדמו"ר הזקן אומר במאמר, שהגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שייך לשופר שלנו היום. אבל אם כך, נשאלת השאלה, עוד יותר נשאלת השאלה, אז זה לא יתקע מעצמו. כי מה הסמל של תשרי? הרי מה ההבדל בין תשרי לניסן? ניסן זה חודש שבא מלמעלה למטה. ניסן זה הקדוש ברוך הוא, נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, גאלם זה ניסן. תשרי זה הסדר של עבודת האדם, זה בא מלמטה למעלה. אז אם השופר גדול, לפי דעת רבי אליעזר, קשור לשופר של תשרי, אז אם כך, מה היה אמור לפעול את השופר גדול? עבודת האדם, כי זה בא קשור לתשרי. אז איך זה, זה גם אדמו"ר הזקן אומר שזה קשור לשופר שלנו, כמו שהגמרא זה כתוב. אז איך זה, אז בעצם אנחנו מעצים את השאלה, אז למה מצד שני הפסוק אומר, יתקע. ומה זה יתקע? כאילו, מעצמו, איך זה משתלב? תראה את השאלה בפסוק. פי זה צריך להבין עוד יותר מה שהובה לעלמי הדרושים, על פי זה השאלה מתעצמת יותר. מה הבאנו קודם? זה פירוש יתקע, זה שכתוב בפסוק לא יתקע, אלא יתקע, תף כתוב בקמץ, יתקע בשופר גדול, אז מה הסברנו? מה זה יתקע? הוא יתקע מעצמו, בלי התערות הדלתת, הכלל, כן? אבל אם זה קשור לתשרי, אז זה כן תלוי בהתערות הדלתתא. למה? הרי מעניינים העיקריים בראש השנה, מה הדבר העיקרי ומסמל את ראש השנה, הוא עבודת האדם. שבא מלמטה. הוא כמבואר בכמה מקומות, דעתם על כך שראש השנה הוא באחד ותשרי. אב שבחפי בלול נברא העולם, באחד ותשרי יום השישי למעשה בראשית. כמו שהזכרתי קודם את השאלה, שאלה מפורסמת. למה לא עושים ראש השנה בכפי בלול? הרי כפי בלול זה היום הראשון של בריאת העולם. למה עושים ראש השנה ביום השישי של בריאת העולם, א' ותשרי? כי ביום זה נברא האדם, נו במילא, בא לסמל שהשנה מתחילה לעבודת האדם. כי מה שהיה מכפי באלול עד א' תשרי, זה לא קשור לעבודת האדם. וכל שנה, השנה מתחילה בעבודת האדם. לכן ראש השנה זה בא' ותשרי. אז אם כך, עוד יותר נשאל את השאלה. אז אם השופר הגדול יהיה לפי דעת רבי אליעזר בתשרי, אז זה קשור לסדר של תשרי. מה הסדר של תשרי? עבודת האדם. כיוון, דעניין התעקע בשופר גדול הוא על יד דרך, תיקו בחודש שופר דו ראש השנה, תשרי. אז אם השופר גדול לפי דעת רבי אליעזר, קשור לשופר של תשרי, היה ראוי לכאורה, שהמשכת עניין זה, תהיה על ידי עבודת האדם. אז היה צריך להיות, לא התעקע מעצמו, אלא בוודאי שזה התעקע על ידי שעם ישראל יפעלו את העניין. אף על פי כן, מלמוד כל המעלה הגדולה שאמרנו קודם, שיש מעלה בעבודת האדם. והוספנו שיש כאן גזירה שווה בין תשרי להתעקע בשופר גדול. ואף על פי כן אומרים, מבואר בדרושים, מה כתוב במאמרים? לפירוש התעקע, הוא התעקע מעצמו, בלי תעבוד את זה לתעד הכלל. אז איך הדברים האלה משתלבים? הרי זה לכאורה סתירה מיני ובית. גם צריך להבין, עוד שאלה, שלא קשורה לדיוק. איך זה יכול להיות שהשופר גדול יהיה בלי עבודה? יש כאן עוד שאלה, שאלה אחרת. כל העניינים שבתורה מלשון הוראה הם הוראה בעבודת האדם. כל מה שאנחנו לומדים בתורה זה דבר שמדבר לחיים שלנו. תורה מלשון הוראה. אז אם מספרים לנו שהולך להיות שופר גדול וזה יהיה יתקע מעצמו, אז מספרים לנו זה לא כסיפור, אוקיי, שתדע שיהיה כזה דבר. הסיפור הזה בא לתת לנו איזה הדרכה בחיים. בא לחיים, זה נוגע אלינו היום. לא רק סיפור מה יהיה לעתיד לנו. נוגע לנו היום. נשאלת השאלה, כיוון זה שהתעקע בשופר גדול יהיה מלמעלה, בלי תרות הדלת עתה, מה היה הוראה מזה בעבודת האדם? מה אנחנו צריכים לקחת את זה לחיים שלנו, את המידע הזה, שולך להיות גילוי שלא תלוי בנו. גילוי שלא תלוי בנו. אם זה גילוי שלא תלוי בנו, אוקיי, זה לא קשור אלינו. אבל אם מספרים לנו את זה, וזה כתוב בתורה, מלשון הוראה, אז זה כן קשור אלינו. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? מספרים לך שיהיה דבר שלא קשור אליך. אז מה אני אעשה עם זה? אז מה אני צריך לדעת את זה? מה התורה רוצה מאיתן? אז זה בעצם, כל השאלות קשורות יחד לאותה נקודה, איפה אנחנו מוצאים את עבודת האדם בהתעקע מעצמו. כדי להבין את זה, אז פה בעצם אנחנו חייבים למצוא את הנוסחה, שיש כאן מצב שעבודת האדם קיימת, לא מבטרים עליה, וביחד עם זה עבודת האדם נחשבת כאילו היא לא קיימת. ובמילא זה נחשב שהתעקע מעצמו. איך זה הולך ביחד? יובן זה, כדי להבין את זה, זה יהיה על פי המבואר בדרושי אדמו"ר מהר"ש. יש באחד המאמרים של הרבי מהר"ש, הוא מדבר ככה, הוא אומר שמה, לזה ששופר צידו אחד קצר וצידו השני רחב. זאת שבגשמיות אנחנו יודעים שהקול של השופר יוצא, אנחנו מכניסים הרבה אוויר בצד הקצר של השופר, ואז הקול יוצא מהצד השני בקול חזק. ככה זה בגשמיות פשוט. למה זה ככה בגשמיות? זה לא רק מטכנית, פשוט כי אחרת הכל לא יישמע בעוצמה כל כך גדולה. אז הוא אומר זה גם מסיבה פנימית, מסיבה רוחנית. הוא על שם מן המיצר קראתי יותקי, ענני במרחב יותקי. כי אם אתה קורא לקדוש ברוך הוא מהצד הקצר, אתה מקבל מהמרחב. הצד הקצר זה לא רק פיזית מהצד הקצר של השופר, אלא העבודה שלך היא נחשבת כעבודה של מיצר. זאת אומרת, אנחנו נבין מה זה נקרא עבודת השם שלך, היא נקראת מיצר. ואם אתה עובד את השם בצורה של מיצר, אז אתה תענה בצורה של מרחב. וכמו שכל השופר, כמו בגשמיות פשוט, כמו בכל השופר, על ידי שיוצא מן המיצר מצדו הקצר, על ידי זה דווקא הוא במרחב ובהתפשטות בצדו הרחב, כן, כמו בגשמיות אמרנו, ככה זה הולך, כמו כן הוא ברוחניות, שעל ידי הצעקה מן המיצר והדוחק, כשיהודי צועק לקדוש ברוך הוא והוא נמצא במצב של דוחק, מצב של מיצר, מן המיצר קראתי יודקי, אז על ידי זה דווקא ענני במרחב. הקדוש ברוך הוא עונה לנו במרחב, מתי שהצעקה שלנו היא מהמיצר. המיצר הזה גורם לתוצאה הנפלאה של המיצר. של המרחב. הוא מבאר שם, מסביר שם הרבי מהרש, שזה מרומז בלשון הגמרא. הגמרא מדברת על הפסוק שאומר, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. המילה מראשית כתובה בתורה בכתיב חסר, בלי א'. כשכתוב ראשית בלי א', זה יותר דומה למילה רש. מה זה רש? אני. אומר הפסוק, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מה הפשט? זאת אומרת כך, אומרים על זה רבותינו ז"ל, כל שנה שרשה בתחילתה, אם השנה מתחילה באופן של רש, לכן כתוב ראשית, בלי א', לרמז, שהשנה מתחילה במצב של רש, תהיינו שעבודת השם של היהודי בראש השנה הוא בתנועה של רש, בתנועה של מיצר, בתנועה של אני, מתאשרת בסופה. אז הקדוש ברוך הוא נותן את השירות על מרחב. בסופה זה לא, הכוונה היא בקפתי תלול של שנה הבאה, אלא יש על זה ביור שהרבא של הרבי מביא והרבי מציין לזה הרבה פעמים, שמתאשרת בסופה, סופה הכוונה היא מיד אחרי ראש השנה. סופה זה סוף היום הזה. מיד אחרי ראש השנה זה כבר נקרא סופה, לא סוף השנה. מתאשרת בסופה. מה פירוש רשע בתחילתה? ורשע בתחילתה הכוונה היא שישראל עושים עצמם ראשים בראש השנה. מה פירוש שהם עושים עצמם ראשים בראש השנה? לדבר תחנונים בתפילה. כעניין שנאמר, תחנונים ידבר רש. אז זה שיהודי מתפלל בצורה כזו של רש, היא הקריאה מן המיצר, זה מבטא את המיצר, את מן המיצר קראתי, הקריאה הזו של המיצר, ועל ידי זה מתאשרת. כשאתה קורא לקדוש ברוך הוא מן המיצר, אתה תקבל השירות, תקבל רחמות. ענני במרחב. כמבואר במאמר הנ"ל של אדמו"ר מהרש, באותו מאמר אדמו"ר מהרש גם מסביר, המעלה את תפילת אני על תפילת השם. שם במאמר, באותו שנה היה שם איזה סיפור, בזמן הרבי מהרש, היה איזה סיפור של איזה עיירה מסוימת, שהיו יהודים, עיירה של חסידים, היו הרבה יהודים שהיו עניים, והם היו צריכים שיעזרו להם. ולעומת את העשירים שהיו באותו מקום, אז כדרכו של השיר שהוא היד שלו קצת דבוקה, והיה להם קשה לפתוח את הכיס ולהוציא ולתת לעני. אז הרבי מהרש שכולם היו אמר מאמר חסידות לפניהם, הוא דיבר על הנושא שכתוב תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו. הוא הסביר בעריכות שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזו שהכסף של העני נמצא אצל העשיר. והקדוש ברוך הוא רוצה שהעשיר ייתן את הכסף לעני. למה? הקדוש ברוך הוא יכול לתת את הכסף לעני ישירות. מה הוא צריך את התיווך הזה של העשיר? הרי אפילו כתוב שכשהעשיר נותן זקה לעני הוא כביכול מלווה לקדוש ברוך הוא. זה כתוב, מלווה השם חונן דל. אדם שהוא מלווה, הוא נותן לדל, הוא מלווה לקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא יחזיר לו להשם. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בסיבוב כזה? למה הוא יכול לתת ישירות לעני? אז הרי ממש הסביר, כי כך כתוב, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם חסד. שיהיה בעולם חסד שאחד ייתן לשני, וזה שהעשיר נותן לעני, נהיה ביניהם חיבור בין המשפיע למקבל, וזה מעורר חסד בעולם, זה מעורר שגם הקדוש ברוך הוא מלמעלה ישפיע לנו, לעם ישראל, מה שצריכים וכו'. אז הרב מראה שאל שאלה, שבאים העניים בטענה ואומרים, הכל טוב, החשבון הוא מצוין, והסדר שצריך להיות ככה הבנו, אבל למה אנחנו בצד של העניים? זה שצריך, החלטת שצריך להיות סדר כזה של עניים ועשירים. אין בעיה, אבל יש...
חשבוננו,
כן? יש קליינטים אחרים שיכולים להיות עניים. הרב מראה שאלת שאלה ככה בצורה מאוד מאוד דרמטית כזו חזקה, והוא סיים ואמר, והעניים צודקים. אז מסופר שכל העניים התחילו לבכות, כי הם ממש הרגישו את, את הכאב שלהם, כי יש את השותפות שהרב משתתף בצערם ככה, הם התחילו לבכות, והבכי שלהם פתח את הלב של העשירים, ואז באמת הם נתנו להם, וככה הסתדר העניין. זאת אומרת, מה פתח את הלב של העשיר הרחב? המיצר של העני. זה היה סדר המאמר, וזה מה שהוא מזכיר כאן, את המאמר הזה. כמובן במאמר הנ"ל של אדמו"ר מהר"ש, המעלה זה תפילת עני על תפילת עשיר. כשאני מתפלל, התפילה שלו היא יותר נענית, יותר פועלת, מאשר התפילה של העשיר. זה אנחנו נראה מיד. למה? מסביר, למה יש לעני מעלה יותר גדולה מאשר התפילה של העשיר? יש לומר שהמעלה בתפילת עני בשני עניינים. יש בתפילה של העני, יש לו מעלות בשתי רבדים יותר מהתפילה של העשיר. מה היא? דבר ראשון בתפילה עצמה. דבר ראשון, התפילה של העני יותר רצינית מהתפילה של העשיר. מה הכוונה? הוא יודע לבקש את הדבר הנכון. בגלל שהוא לא מבין בתפורה, בדברים חיצוניים, באוכל, הוא לא מבין בכל זה. אז שהמלך נותן לו הזדמנות לבקש, הוא לא מפספס. הוא מבקש מה שצריך. נראה את זה. יש לי פה בקטע שמטו, איך הבעל שמטו אומר את זה מאוד יפה. קטע קצן מהבעל שמטו. נקרא את זה הלשון בקטע שמטו. הוא אומר, שמעתי ממורי, כתוב, מהבעל שמטו. פירוש הפסוק תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. זאת אומרת, הבקשה של העני מרומזת מעלתה במילים לפני השם ישפוך שיחו. אז אומר הבעל שמטו ככה, על פי משל, שהכריז המלך ביום שמחתו, כל מי שיבקש דבר מן המלך, ימלו מבוקשו. המלך אומר, היום, כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה, מה שאתה מבקש זה מה שאתה מקבל. ויש מי שביקש שררה וכבוד, ויש מי שביקש עושר, ונתנו לכל אחד מבוקשו. כל אחד מה שביקשת, קח מיליון דולר, קח מיליון דולר, תרצה מכונית, תרצה בית, רק תבקש, הכל פתוח. היה שם חכם אחד שאמר ששאלתו ומבוקשו שידבר המלך בעצמו עמו ג' פעמים ביום. הוא מבקש 3 פעמים ביום פגישה עם המלך. זה מה שהוא רוצה. לא צריך לא אוכל, לא כסף, לא מכונית, הבית. 3 פעמים ביום הוא רוצה פגישה אישית עם המלך. זה מה שהוא רוצה. והוא טוב מאוד בעיני המלך. המלך מצא חן בעיניו הבקשה הזו יותר מכולם. למה? מאחר שדיבורו חביב עליו מנוס ורכבות, אומר להיות עם המלך ביחד, פגישה אישית, שווה יותר מכסף וזהב. אז המלך אומר, זה חור רציני, הוא מבין יותר מה שכל האחרים. לכן מה אומר המלך? ימולא בקשתו שיתנו לו רשות להיכנס ביחלו לדבר עמו. חוץ מזה, ושם יפתחו לו אוצרות, שיקח מנוס ורכבות גם כן. כי הוא יודע מה לבקש, אז כמובן הוא יקבל את הכל. זהו שכתוב תפילה לעני, לפני השם ישפוך שיחו. דהיינו, מה שיחו, מה מבוקשו? לפני השם אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מעלת התפילה תעני. כמו שאומר כאן. קרא את זה בפנים, הוא אומר, יש לומר שהמעלה בתפילה תעני בשני העניינים. מה העניין הראשון? בתפילה עצמה. התפילה בעצמה, מה שאני מבקש, היא בקשה ברמה יותר גבוהה מאשר האחרים. למה? תורת הבעל שם דבר לפסוק תפילה, לניקי יעטוף לפני הוויה ישפוך שיחו, ותפילת העני שלפני הוויה ישפוך שיחו. העני הוא מתפלל בכך שהוא רוצה ממש את השיח מהמלך, הוא רוצה לדבר עם המלך. זה מעלה אחת. עוד מעלה יש לו, וגם שתפילת העני מתקבלת יותר. יש עוד מעלה, התפילה של העני היא מתקבלת יותר מהתפילה של העשיר. למה? כי העני מאיזה מקום בנפש הוא בא בתפילה שלו. הוא בא מהמיצה, הוא בא מהכאב, הוא בא מהעוני, משם הוא בא. הרי מן המיצר קראתי, אז מה מקבלים? אני במרחב, מקבלים את הרחבה הכי גדולה. אז התפילה של העני מתקבלת יותר מהתפילה של העשיר. זה שתי מעלות שיש בתפילת עני לגבי תפילת עשיר. חוץ מזה, עוד מעלה, מעלה השלישית. מעלה השלישית זה, בתחילה הוא אמר בשני עניינים, כי גם יש מעלה שלישית. בשני העניינים זה במעלת התפילה. השלישי זה סוג אחר. זה עוד מעלה, אבל מסוג שונה. ועוד עניין, שגם התענוג דה האדם מההשפעה שנמשכה לו על ידי תפילתו. מי יותר נהנה ממה שהוא מקבל?
אני,
למה? כי אין לו כלום. הוא מרגיש הכי את הכאב. אז שהוא מקבל, הוא מתענג יותר מאשר אחרים שהם רק סך הכל ביקשו מותרות או ביקשו תוספות. מי שבא מיובש וקיבל, יש לו הרבה יותר ענה ממה שהוא קיבל. ועוד עניין, שגם התענוג דה האדם מההשפעה שנמשכה לו על ידי תפילתו, התענוג של העני הוא תענוג גדול יותר. העני מתענג יותר. כתורת הרב המגיד שהובא במאמר ענן. מה הרב המגיד אומר? מביא זה כאן גם בביורים. המגיד אומר, דבר מעניין. אנחנו מתפללים כל שבת ונשמע כל חי, ומבקשים בקדוש ברוך הוא אומרים, שעינינו יהיו מהירות, כשמש וכירח. המגיד שואל שאלה פשוטה. אם אנחנו מבקשים שיהיו כשמש, שמש זה אור הכי חזק. מה יש לך מקום לבקש כירח? מה יש לירח שאין לה שמש? יש לך עינינו מהירות כשמש וכירח. מוזר, כן? יש לך שמש, מה אתה צריך ירח? מסתבר לומר שיש בירח מעלה שאין בשמש. כשאנחנו מבקשים ירח כי יש משהו שאין בה מה מעלה. יש מושג שנקרא תענוג תמידי אינו תענוג. כשאתה כל הזמן נמצא ברב גבוה ונהנה, אתה כבר לא נהנה. שים אותך בתוך סיר הבשר, אז אתה לא מתרגש כבר איתה, אתה בתוך זה. מתי אתה נהנה? כשאין לך וחסר לך ופתאום תחדש לך, אז אתה נהנה. שמש הוא מאז בריאת העולם נמצא כל הזמן באותו מצב. הירח, מבחינת האור שהוא נותן לבריאה, יש בו כל הזמן התחדשות. אין יום אחד בחודש שדומה ליום שלפניו, עד שמגיע יום אחד שהוא בעצם נעלם לגמרי, ואז הוא נולד מחדש, ואז עוד הפעם. אז יש מעלת ההתחדשות. כמו שיש את הלשון, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. יש מעלה בתמידים כסדרם, שזה הסטנדרט הקבוע, ויש מעלה במוספים. אז במילא, אומר המגיד, אני הוא כמו הירח. אז ההנאה שלו היא בין ארוך יותר מאשר האדם האחר. כי הוא נמצא במצב של חסר, ואז הוא מקבל, אז יש לו הנאה יותר גדולה. שזה תפילת העני, אין דומה. ומילא, עכשיו אנחנו נתחיל להגיע פה לגעת בנקודה שבעצם עליה שאלנו. מה קורה עם השופר גדול לעתיד לבוא? יש מישהו שמעורר אותה או אין מי שמעורר אותה? בצד אחד הוכחנו שחייב להיות שיש מי שמעורר אותה. היא קשורה לתשרי. בצד שני אמרנו לא, היא תקע מעצמו. אז חייבים למצוא, אמרנו, מצב כזה שהמעורר הוא כזה שהוא כאילו לא נמצא. הוא נמצא ולא נמצא. ועכשיו הרי מה אמרנו? מה למדנו בקטע האחרון? שמהו המעורר הכי מוצלח? מי הוא המעורר הכי מוצלח? המיצר, העני, הרש, הוא הכי טוב. מן המיצר קראתי, ענני במרחב. כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. תפילה להעניק יהיה טוב. המעלה של המיצר. אז במילא, אתה יודע מי מעורר את השופר גדול? למה ביום ההוא התעקע בשופר גדול? למה זה קורה? זה כתוב בפסוק בהמשך. מה השופר גדול? מה, את מי הוא בא לעורר? באו העובדים מארץ פשור, הנידחים מארץ מצרים. אז העובדים והנידחים הם אלה שבגללם השופר גדול מגיע. ולהמשך הוא יסביר שעובדים ונידחים זה גם במובן הפשוט כמובן, ואפילו במובן של יהודי שהוא לא במובן הפשוט של עובד ונידח, אבל העבודה שלו וההרגשה שלו הוא כמו שהוא עובד ונידח יחסית לגילוי האלוקי. ההתעוררות הזו שבאה בגלל ועבור העובדים והנידחים, אז מצד אחד אני יכול להגיד, אין כאן מי שעורר בכלל. מה הוא? כלום. הוא רש, הוא אפס, הוא עני. אבל מצד שני, בגלל שההתעוררות באה בשביל אחד כזה, או מצד אחד כזה, זה מביא את השופר גדול, את המרחב הכי גדול. אז אני מצד אחד יכול להגיד, תקע מעצמו. כי ככל שיש יותר משמעות לתוקע, למעורר, אז זה פחות רעש, אז זה יותר מציאות, אז זה יהיה פחות מרחב. אם אני אומר שפה מדובר במרחב הכי גדול, שופר גדול אמרנו, אין גדול יותר מזה, אז אם המרחב הוא הכי גדול, חייב להיות שהמיצר שמביא את המרחב הזה, זה המיצר הכי גדול, זאת אומרת, אפסי. זה הפירוש הוא שאין אף אחד, הוא מעצמו. בפשטות הם גם לא רוצים, הם בשבילם. אחר כך אמרתי, הכנתי, בהמשך נראה, שיש, הלשון בגמרא היא שישראל רואים כל מהמאמר שעושים עצמם ראשים. יש איזו עבודה שגורמת לאדם להרגיש עובד ונידח. אבל כרגע אנחנו רואים בפשטות, הם לא עושים כלום, אבל זה בשבילם. יש כאן יהודים שנענקים ונערכים, אפילו יהודים שהם נמצאים בבעיה. אבל הבעיה שלהם זה יהודי שנמצא בבעיה, הבעיה שלהם מעוררת, והיא פועלת מלמעלה את התנועה לשאת להם. פי זה יש לבאר השייכות יתקע בשופר גדול לראש השנה. כי זה שלעתיד לבוא יתקע בשופר גדול. בכדי לעורר את העובדים והנידחים. למה יהיה כזה? גילוי גדול כזה, שופר גדול וזה יבוא לתת מתנה כזו גדולה לעובדים והנידחים. וכי העובדים והנידחים הם בתכלית המיצר. זאת אומרת שיש לנו פה עסק עם כאלה שהם נמצאים במיצר הכי גדול. בקושי הכי גדול. וזה מעורר וממשיך התקיעה, זה שופר גדול, לכן בגלל שיש לנו פה עסק עם עובדים ונידחים, עם המיצר הכי גדול, עם העני הכי גדול, אז מה שבא בגלל זה, הוא בא במרחב הכי גדול. המשכה מבחינת סטימה זה כל סטימין, מה זה סטימה זה כל סטימין? זה עצמותו ומהותו, הנעלם מכל הנעלמים, תכלית המרחב, המרחב הכי גדול, בא בגלל שהמעוררים כאילו הם אלה העובדים והנידחים, אלה שנמצאים במיצר העמוק ביותר, בעניות הגדולה ביותר. זו יש הייחוד, התעקע בשופר גדול לראש השנה. אמרנו הרי קודם שרבי אליעזר אומר ששופר שופר גזירה שווה, והתעקע בשופר גדול קשור לראש השנה לתשרי. מה הקשר? אמרנו שתשרי זה עבודת האדם, אבל איזה סוג עבודת האדם זה בתשרי? רש. מראשית בלי א', כל שנה שהיא רשע בתחילתה, זה הנקודה של היתקע בשופר גדול, לזה התכוון רבי אליעזר. שופר, שופר, גזירה שווה, אם זה רשע בתחילתה, אז במילא יש שופר גדול, כי הרשע בתחילתה זה עובדים והנידחים. וזו יש הייחוד, היתקע בשופר גדול לראש השנה, שאמרנו, איפה השייכות לראש השנה? כמו שהגמרא אומרת, כמו שרבי אליעזר אומר, תיקו בשופר, תיקו בחודש שופר, שזה הגזירה שווה, כי עניין ראש השנה הוא דלידי שהיא רשע בתחילתה, זה הרי הנקודה, שהיא רשע בתחילתה, שלכן הפסוק אומר מראשית השנה, ראשית חסר, היא מתעשרת, אז מה יכול להיות חסר יותר גדול, רש יותר גדול, מעובדים ונידחים האלה? הם מעוררים כביכול את השופר הזה.
אני לא אסביר את הדעה השנייה.
כן, כרגע אנחנו מביאים את העניין, כי אנחנו כרגע מדגישים את הרשע בתחילתה. עכשיו הוא אומר בסעיף ו, יש לומר, זה אומר דבר נוסף. עוד נקודה מאוד מעניינת, וזה יביא לנו עוד קשר בין השופר של לעתיד לבוא לראש השנה. על פי זה נראה עוד דבר מעניין. יש לומר, על ידי התקיעה בשופר גדול, כדי לעורר את העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. והשופר גדול מה עשה? הוא החזיר אותם. השופר גדול גרם שגם העובדים והנדחים מתעוררים לשוב לקדוש והשתחוו להשם. זה הרי החצי השני, כן? כבר הזכרנו בתחילה שהמאמר הזה רבי אמר בתשרי של תפשינג כף חט, שזה היה ממש חודשים בודדים אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היה באייר תפשינג כף זין. ארבעה חודשים אחר כך, הרי אמר את המאמר הזה, ובשיחות שהיה סביב המאמר, הרי גם הסביר שהניסים שהיו במלחמת ששת הימים, היה התחלה של השופר גדול שהקדוש ברוך הוא הביא כדי לעורר את ה... רק לא זכינו שיתקיים לגמרי והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אבל זה כן היה התעוררות מאוד מאוד גדולה בעם ישראל באותו זמן. התעוררות עצומה מהניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה, שחשבו הרי אז, לפי דרך הטבע הכינו הרי דברים להמונים. היו בטוחים שזה סוף הדרך. ופתאום, תוך שישה ימים, היו ניסים כאלה גדולים, שאנחנו יודעים כולם שכמה ימים לפני הניצחון, שרבי דיבר בל"ג בעומר, רבי אמר מראש שאין מה לפחד, הולך להיות ניצחון גדול, רבי ממש ניבא את הניצחון, אפשר לשמוע את זה בהקלטה, שהיה ממש כמה ימים לפני הניצחון, רבי ממש ניבא את הניצחון הזה. כן, אלה שהיו בארץ ורצו לברוח, הרי מה שאף אחד לא יצא, ושישארו פה, כי הכל הולך להיות ניסים גדולים. ואז התחילה התעוררות של מבצע תפילין, כל המבצע תפילין שיבחו להניח מיידים בכותל ובכל מקום, התחיל כתוצאה מאז, מבצע תפילין צמח כתוצאה מהשופר הגדול, וזה...
הוא קרא לזה שופר גדול.
כן, הרבי קישר את זה להתחלה של השופר הגדול. זה היה המאמר הזה שנאמר בהקשר, בהמשך לזה, פה מבואר, השופר הגדול בא להביא את הנידחים ואת העובדים, את כולם, להסביר אותם.
באמת הייתה תפוצה של אובדן גמור.
כפשוטה, נכון. סבא רבי אומר שהשופר הגדול, מה הוא פועל? הוא מעורר את העובדים, הוא מעורר את הנידחים, הוא מעורר אותם להתקרב. כאילו מה הפלוס שלהם בכל התהליך? שהם היו עובדים ונידחים, כמו שהסברנו. חיפשנו פה רש ואני, והנה הם היו האובייקט. מה גרם להם להיות עובדים ונידחים? ארץ אשור וארץ מצרים. כי הם היו בארץ אשור. כזו הוא ברא עולם. ברא בעולם מקומות שהם יהיו מקומות גרועים. ברא את אשור, ברא את מצרים. גלגל יהודים לשם. והיהודים התגלגלו להיות עובדים ונידחים. למצב הכי הכי רחוק. וכל זה בכדי ש... יבוא השופר גדול ויחזיר אותם. אז יוצא שכל השוב במצרים בעצם נבראו בשביל התהליך הזה. אז ברגע שהתהליך ייגמר, והעובדים הנידחים יחזרו מארץ השוב ומארץ מצרים, נעשה עילוי גם בארץ השוב וארץ מצרים. ארץ השוב וארץ מצרים הגיעו לתכלית מטרת בריאתם. הם נבראו הרי בשביל, כמו שאומרים, אוי לו לאותו אחד שהוא נברא, בשביל להיות כמו שיש משל שכתוב במפרשים שהלך האבא עם הבן שלו בדרך, והבן רואה אילן עושה פירות, אז הוא שואל את האבא מה זה הדבר הזה. מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא פה משהו שצומחים פה מאכלים טעימים ויהודים עושים ברכה, וזה דבר נפלא. ואז ממשיכים הלאה, רואים עושה ישרק, הבן שואל, מה זה? אז היה כזה שבחו ברע, שיורידו את זה וישרפו את זה בתנורים ויחממו את הבתים. היינו מביאים את המשל שיש עץ ויש עץ. יש עץ שנברא לתת חיים ויאכלו אותו, ויש עץ שנברא בשביל שישרפו אותו. אבל הוא גם נברא בשביל זה. אז השוב במצרים נבראו בשביל לתת את ההזדמנות שיהיה עובדים ונידחים, והם יעוררו את השופר הגדול. וכשזה יקרה, אז הוא אומר שגם ארץ אשור, ארץ מצרים, יהיה בהם מילוי, כי הם הגיעו לתכלית מטרת בריאתם. למה? כי הכוונה בזה שישראל גלו לארץ אשור ולארץ מצרים, ועד שעל ידי זה נעשו עובדים ונידחים, למה בכלל כזו הוא ברא מצב שיהיה כזה ארץ והגלה את היהודים לכאלה מקומות? בכדי שעל ידי מיצר הגלות, ובפרט מיצר הגלות של אלה, שעל ידי הגלות נעשו במצב דעובדים ונידחים, יתעורר ויומשך השופר גדול. זאת אומרת, אלה שהם נופלים רחוק ומניעים נידחים ועובדים, אני אשאל לך זה כאב עצום על אותו אחד שהוא נידח, עוד יותר כאב על אותו אחד שהוא לא יודע שהוא בכלל נידח, אבל כל זה הקדוש ברוך הוא מסבב את הסיבות, כי הוא יהיה זה שיגרום לעורר השופר גדול. הוא יהיה זה שהעבודה שלו, או לא העבודה שלו, המציאות שלו, תגרום לגילוי הגדול הזה. שעל ידי זה, מה יקרה כשיהיה השופר גדול ויתעורר ויהיה התעקע הזה? יתעלו ישראל למדרגה נעלית, יותר במדרגה שהיו קודם שגלו. עם ישראל, אז מי הביא להם את המתנה הזו? העובדים והנידחים. ומי גרם לכך שיהיו עובדים והנידחים? ארץ אשור וארץ מצרים. תכלית המטרה של הבריאה של המקומות האלה, ותכלית המטרה של הגלות של היהודים למקומות האלה, היא בכדי להגיע לגילוי.
שם בעצם הניצוץ הכי גדול.
נכון. נפל הכי רחוק. ולכן כשהתעקע בשופר גדול, ותושלם הכוונה שבשבילה נבראה ארץ אשור וארץ מצרים, תהיה עלייה גם בהם. גם הם עצמם יהיה בהם עלייה. אוקיי, מה הקשר של הקטע הזה למה שלמדנו קודם? כאילו נראה עניין בפני עצמו, עניין מעניין. אפשר להגיד את זה בלי קשר לכל המאמר בכלל. סתם, עניין מעניין. אומרים, לא, זה קשור מה שאמרנו קודם. כי מה שאמרנו קודם, רצינו לקשר את השופר גדול לראש השנה. השופר הרגיל לראש השנה. אז קודם קישרנו את זה מתקודם עניין של מן המיצר ורשע, תפילה לעני. עכשיו, ההסבר הזה שאמרנו, יוסיף עוד נקודת קשר בין השופר הגדול לראש השנה. איך? פי זה יש להוסיף עוד עניין בשייכות להיתקע בשופר גדול לראש השנה. מדוע? נדבר רגע על ראש השנה, נקודה שהזכרנו קודם בהבלה. עוד נקודה שיש בראש השנה. כי בראש השנה שני עניינים. ראש השנה, אם תשאל מה קרה בראש השנה, הדבר הראשון מה קרה בראש השנה, יום השישי לבריאה, א' תשרי, נברא אדם, דבר ראשון. דבר מוסף, שעל ידי זה נעשה עילוי גם בכללות הבריאה. הבריאה השתנתה. אינה דומה הבריאה עד בריאת האדם, לבריאה אחרי בריאת האדם. הרי כשאדם נברא, הוא אסף את הבריאה, אמר להם בואו נשתחווה ונכרה, נברכה לבני השם עושינו. זאת אומרת, האדם הביא לבריאה הכרה במציאות הבורא. עולם בלי אדם ועולם עם אדם זה לא אותו עולם. אז מה קרה בראש השנה? נברא אדם והעולם שודרג. והעניין הוא כמו שכתב אדמו"ר מוהר"א שב"ב נשמתו עדן במאמר דיבור המתחיל. זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. ואז הוא שואל את השאלה שהבאנו קודם. זה צריך להבין, הרי ראש השנה זה היום הוא באחד ותשרי שהוא יום השישי למעשה בראשית. ואיך הוא זיכרון ליום ראשון? איך אומרים שהיום השישי זה זיכרון ליום הראשון? הוא מבאר שהרצון לבריאת העולם הוא חיצוניות הרצון. זה שהקדוש ברוך הוא רצה עולם, זה הרצון החיצוני שלו. כמו שאדם רוצה בית. אז הוא רוצה בית ומשקיע בו הרבה כסף. כל הרייטים וכל זה, זה הרצון החיצוני. אחרי שיש לו בית, נו, יש לך בית. מה באמת אתה רוצה? לגור שם עכשיו. תביא לשם למשפחה, לגדל את הילדים, זה הרי התכלית. תכלית בית, יעמוד בית בלי תוכן. זאת אומרת, הרצון לבית זה חיצוניות הרצון. פנימיות הרצון הוא בישראל, שבתוך הבית הזה יהיה מגורים, זה הפנימיות הרצון.
פנימיות הרצון קדמה עוד.
ודאי, פנימיות הרצון קדמה, והיא גרמה שמתגלה קודם חיצוניות הרצון, ואחר כך מתגלה המטרה, נכון. אם מסתכלים בתאריכים שקשורים לבריאת העולם, יש לנו קפה אלול, תאריך אחד, וא' תשרי תאריך שני. מה ההבדל ביניהם? מה התגלה בקפה אלול ומה התגלה באלף תשרי? חיצוניות הרצון זה קפה ואלול. הפנימיות הרצון זה אלף תשרי, נכון?
כמו שהמחשבה הייתה
קודם. ודאי, אבל מה התגלה בקפה אלול? רואים עולם, רואים שמיים וארץ, רואים דשא ורואים שם, מה זה? זה חיצוניות הרצון, זה לא העניין. שני עניינים אלו בזמני השנה, אם רוצים לתת תאריך אחד שמציין את חיצוניות הרצון, תאריך אחד שמציין את פנימיות הרצון, הם בקפה אלול ובראש השנה. זה בקפה אלול שבו נברא העולם, חיצוניות הרצון. בראש השנה, אחד בתשרי, שבו נברא האדם, אתם קוראים אדם, הוא פנימיות הרצון. אוקיי. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שיש שתי העניינים הללו, עכשיו נחזור למשפט שאומרים, שעל זה הרבי רש"ב שואל את השאלה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. מה בעצם עכשיו המשפט הזה מקבל משמעות אחרת? וזהו, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ובראש השנה, שני עניינים. בראש השנה יש שתי דברים. מה הם שתי הדברים? העניין העיקרי זה ראש השנה, שהוא תחילת מעשיך. כשאני בא ושואל מה זה ראש השנה, זה היום, מה זה זה היום? תחילת מעשיך. מה פרוש תחילת מעשיך? איי, העולם כבר קיים. מה שקיים זה חיצוניות הרצון. זה לא העניין. מהו תחילת מעשיך? זה היום, ראש השנה. המשכת עצמות אור אינסוף של למעלה מרצון העולמות. הרצון הפנימי זה באלף תשרי. מה היה קודם זה חיצוניות הרצון. על ידי מי בועל שיהיה גילוי של פנימיות הרצון, על ידי עבודת האדם. זה עניין אחד. אבל, ועוד עניין בראש השנה, של זיכרון ליום ראשון. ראש השנה משדרק את העולם. כמו, וניקח את המשל של בית. אחרי שאתה מכניס את המשפחה, ומגדל אותה בבית, ואתה נהנה, גם ההנאה שלך מהבית היא אחרת. מהקירות ההנאה שלך היא אחרת. או, עכשיו יש לי פה בית, כמה טוב לגדל ילדים בבית. אתה מתחיל ליהנות מהקירות. למרות שהרצון שלך בקירות זה חיצוניות הרצון. ואם חלילה לא היה לו את מי להכניס לבית, הוא לא צריך את הבית. אבל אחרי שיש לו בית מלא והבית מתנהל בצורה טובה, אז עכשיו הרצון שלו בבית מקבל שדרוג. אני אתרגם את זה לעולם. הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם זה חיצוניות הרצון. הרצון לאדם הראשון, ועבודת האדם, ועבודת ישראל, זה פנימיות הרצון. אחרי שהאדם עושה את העבודה שלו, אחרי שעם ישראל עושים את העבודה שלהם, אז הרצון לעולם מקבל שדרוג. עכשיו הרצון לעולם הוא כבר גם כן בא מפנימיות הרצון. למה? כי מדובר בעולם כזה שמשרת את המטרה. נכון? ועוד עניין בראש השנה, שהוא זיכרון ליום ראשון. דהיינו שההמשכה, דעצמות, אור אינסוף, נמשכת גם ברצון לבריאת העולמות. ועל די זה בעולמות, אז העולמות עצמם מקבלים שדרוג. עכשיו אנחנו נבין מה שהתחלנו פה עכשיו את הפרק הזה ואמרנו, אתה יודע שמה יקרה שביום הוא יתקע בשופר גדול? אתה יודע מי יקבל עילוי? לא רק עם ישראל, לא רק העובדים הנידחים. גם ארץ אשור וארץ מצרים יקבלו עילוי. למה? כי התברר שכל התכלית בכל העולם זה בשביל להביא אל זה. וברגע שהתברר שכל התכלית בכל העולם זה בשביל זה, אז כל מי שעזר לתכלית, אומרים מצוין, כל הכבוד, כי רק אז נבין כמה היה טוב בתהליך. עכשיו שאנחנו נמצאים בזעקה של העני, למה דווקא של העניים שסיפרנו קודם, למה דווקא אנחנו העניים. עכשיו נמצאים בתוך הקושי, למה צריך את הקושי? אבל כתוב הרי של העתיד, שנראה את התכלית, שנהיה כבר באור, אנחנו נגיד אותך השם כענפת בי, נגיד לו תודה רבה על ה... נבין את המצב הזה, ואז נבין שיש תכלית גם בזה. עכשיו מובן שהנקודה הזו קשורה לראש השנה, כי בראש השנה קורה שמתברר רטרואקטיבית את המעלה של העולם. והתעקע בשופר גדול, מתברר שארץ אשור וארץ מצרים יש להם מעלה. זה בעצם הקשר, זה הסיום. ועל פי זה, השייכות התעקע בשופר גדול לראש השנה, היא בשני העניינים שבו. התעקע בשופר גדול קשור לעבודת האדם, אמרנו הרי יש בראש השנה שתי דברים. איזה שתי דברים יש בראש השנה? דבר אחד שיש בו עבודת האדם, פנימיות הרצון, ודבר שני שראש השנה משדרג רטרואקטיבית את העולם. ההיתקע בשופר גדול קשור לשניהם. הוא קשור לראש השנה בעבודת האדם כי העובדים והנידחים הם מעוררים את השופר גדול, והוא קשור לכך שכמו שראש השנה משדרג את העולם, הוא ישדרג את השוב ואת מצרים. כל העולם ישתדרג בגלל זה. על פי זה השייכות היתקע בשופר גדול לראש השנה היא בשני העניינים שבו. המשכת הגילוי דשופר גדול לישראל שייכת לתחילת מעשיך. זה שעם ישראל יקבל מעלה גדולה, זה בגלל, זה קשור למילים, זה היום תחילת מעשיך, כי זה הרצון הפנימי. והעילוי שיהיה על ידי זה בארץ אשור, בארץ מצרים, זה שארץ אשור וארץ מצרים יקבלו גם עלייה, זה קשור לזיכרון ליום ראשון, כדי לשדרג רטרואקטיבית את הבריאה כולה.
וזה מתקיים רק שעם ישראל
אחרי שעם ישראל יגיע ישתחוו להשם בהרקוד בירושלים ויהיה את התכלית המטרה של הכל, אז נסתכל אחורה על הארץ אשור וארץ מצרים, נגיד גם אתם קיבלתם שדרוג בזכותכם, היה את העלייה הגדולה הזו. זה יהיה
זיכרון ליום ראשון, למה מתכוונים?
לפי הביאור כאמרנו כרגע, זיכרון ליום ראשון זה תסתכל מה קרה ביום הראשון בחפי באלול.
לפני שהוא קרא משהו, היה לו תוכנית.
בסדר, אבל מה בפועל התגלה ביום הראשון? לא מדבר על התוכנית שלפני מושג הזמן. מה התגלה בעולם ביום הראשון? חיצוני העולם הגשמי. אחרי שיש עבודת האדם, אז גם היום הראשון מקבל שידור.
למה הוא מקבל שידור?
כי האדם, כמו שדיברנו כרגע במשל.
כן, אבל בגלל שביום הראשון שנברא, היה לו כבר תוכנית.
אבל התוכנית הפנימית הזו תלויה באדם.
כן, אבל למה הוא עשה בכלל התוכנית הראשונה?
ברור, כי הוא רצה את האדם.
זיכרון ליום הראשון, כביכול, עכשיו...
לא הכוונה כאן זיכרון ליום הראשון, זיכרון לתוכנית.
אז מה?
כי היום הראשון זה לא התוכנית.
אז ממה הוא מתענג?
יום הראשון זה קפה באלול.
אז ממה הוא מתענג? בעצם, אחרי שנברא האדם, אז אומרים לו, אז זה עכשיו זיכרון ליום הזה.